כוס קפה לצדיק.
אה? מה, לברך?
מותר לאכול, מותר לאכול.
מותר לאכול, לא בדי.
ברוך אתה, העולם, ברוך אתה, נוס.
רבותיי, מזמור ז' בתהילים פותח במשפט שיגיון לדוד אשר שר לאדוני על דברי חוש בן ימיני. מי הוא חוש בן ימיני? כוש, כוש, איך הגענו עכשיו לכוש? הבן ימיני מגלה לנו מי זה הכוש הזה. בן ימיני מפורסם בתנ״ך, עדיין לא הגענו מנגילת אסתר, אז זה לא יכול להיות מרדכי היהודי. אז מי זה הבן ימיני שקדם למרדכי היהודי? שאול המלך עליו השלום. שאול המלך עליו השלום נקרא בן ימיני, כמן שהיה משבט בן ימין. שבט בן ימין נקרא שבט בן ימין, הוא בן ימין, זאת אומרת שורש היסוד של השם בן ימין הוא ימין, ולכן על דברי חוש בן ימיני. אם כאן נשאלת השאלה, מה הקשר בין בן ימיני לבין כוש? איך הגעת? שאול המלך עליו שלום, לא ידוע לנו שהיה לו איזשהו קשר עם מדינת כוש הסמוכה למצרים, אפילו שזה קשור למכות של מצרים, שחזל אומרים שהיה תמיד ויכוח בין כוש לבין מצרים לגבי הגבולות, אז הצפרדעים עזרו כדי לאשש ולבסס את קו הגבול, כיוון שעד איפה שהגיעו הצפרדעים, עד איפה שהגיעה המכה, ידעו עד כאן גבול מצרים. המצרים, המכה לא חרגה מגבולות מצרים. חזל אומרים, את הדבר הזה מצינו בעוד מקום אחד בתנ״ך, עבד מלך הכושי. עבד מלך הכושי. הביטוי כושי מופיע פעם נוספת. למה קוראים לעבד מלך הכושי בשם הזה? קודם כל, מי הוא אותו עבד מלך הכושי? חזל אומרים שצדקיהו המלך נקרא כושי. והעבד שלו היה השליח של המלך שהלך להציל את ירמיה הנביא. בימי המלך צדקיה הרשעים סבבו. הרשעים סבבו את המלך. המלך צדקיהו היה מלך צדיק כשמו, אבל היו לו שרים רשעים שעפפו אותו ושכנעו אותו למרוד במלך בבל נבוכדנצר, שמע בקולם ולצערנו הרב היה מה שהיה ונחרב הבית. בימים שקדמו לחורבן, ירמיה הנביא מדבר על לב האומה לא לתת יד לרשעים, לא להאמין לנביאי השקר שמרפדים את העם בכל מיני הבטחות שווא ומדוחים, ואומרים להם, הנה אהרון בית השם יחזור, הנה הכל יחזור כמקדם, תפסיקו עם השטויות שלכם, אתם הדתיים, מדברים כל הזמן, תדבר טוב, יהיה טוב. בקיצור, זה היה המחשבות שלהם, אבל ירמיה הנביא אומר להם, רבותיי, אנא מכם, לדבר טוב זה דבר חשוב, אבל לתקן את המעשים זה עוד יותר חשוב. בורא העולם שולח לנו נביאים, ממזהיר אותנו. ירמיה הנביא, במקום שילכו וישמעו בקולו, או במקסימום יתעלמו ממנו, הם אומרים, אתה מרגיז אותנו, אתה עושה לנו שחור בעיניים, אתה כל הזמן מדבר רק רע, נמאס מהדיבורים שלך. ולכן לוקחים את ירמיה הנביא אחר כבוד, שלב ראשון קולעים אותו בבית כלא לכאורה סביר, אחרי זה זורקים אותו לתית היוון. תית היוון זה אפילו לא בריכה של מים, בריכה של מים, בן אדם שרוצה לחיות יכול לפרפר בתוך המים ואיכשהו לשרוד, גם זה לא לאורך זמן, אבל בכל אופן יכול לשרוד. אבל כשזורקים אותך לתוך טיט תובעני, לתוך בוץ תובעני, הבוץ כבד מאוד. וכיוון שהבוץ כבד מאוד ומשצד שני מושך אותך כלפי מטה, אין לך סיפקוי, אתה תפרפר כמה דקות, ואחרי כמה דקות אתה בעצמך תבחר לשקוע, כיוון שאין לך יכולת להילחם מול הגורל האכזרי שעומד ומחכה לך. וירמיה הנביא נזרק לשם, אבל בורא עולם נשבע לו בתחילת ספר ירמיה, אני אתן לך צרות. העם ילחם איתך, אבל דבר אחד, על החיים שלך אני אשמור. אני אשמור, הבטחה מבורא עולם, ואכן כך בורא עולם עושה. בורא עולם נותן ביד המלך צדקיה לרחם על ירמיה הנביא, והוא שולח בלט את עבד מלך הכושי. עבד שהולך להציל את ירמיה הנביא, קושרים לו בלויי סחבות, בגדים מתחת לבית השחי שלו, ומושכים את ירמיה בקושי רב, כיוון שגם הוא לא יכול לסייע. הוא לא יכול לסייע, הוא גמור לחלוטין. מושכים אותו,
בור הם מבינים.
מושכים אותו, בור אתה אומר פה מבינים, עיין ערך אלעזר נמיר. אבל מושכים אותו, תראה את אלעזר נמיר היה צריך שתי יחידות הכי מובחרות בצהל, שהתעמתו ביניהם כדי להתווכח. כל כך השלוחה יקרה בעיני עם ישראל, שיש ויכוח בין 669 לימם מי יציל תלמיד מהשלוחה, שכם ישראל שזכינו לכך. אבל בכל אופן, איך שלא יהיה, ירמיה הנביא, ניצול על ידי אותו עבד מלך הכושי, ועבד מלך הכושי לא מקבל שכר מבוטל. עבד מלך הכושי הוא אחד מעשרת הצדיקים שזוכים להיכנס חי לגן עדן, בזכות ההצלה הזאת שעשה לירמיה הנביא עליו השלום. לא דבר קטן, הוא מסתכן בנפשו. פשוט פיקוח נפש, מידה כנגד מידה. הוא עשה מעשה שאין מצב לצאת ממנו חי. הרי השרים שונאים את ירמיהו. השמירה על ירמיהו קפדנית מאוד. אין מצב שאתה הולך לצאת משם חי. גם אם תציל את ירמיהו, אתה מת. לא היום, מהר. זה עומד להתגלות תוך שתי שניות. אין מצב שאתה תצא חי. אמר לו בורא עולם, אתה סיכנת את נפשך. כמו הצוורדעים שסיכנו את נפשם וקפצו לתוך התנורים. דווקא אתם תצאו חיים. דווקא אתה תצא חי. כמה זמן? 100 שנה? 200? לא, 1,000 שנה. אז חזל שואלים, אז אם ככה, עבד מלך הכושי הבנו. עבד מלך הבנו. אבל הכושי איך הגיע לפה? איך הגיע לכאן הכושי? חזל אומרים, הכושי אומרת הגמרא, כמו שאם אתה תלך לשוודיה, אתה תלך לשוודיה, ותשים שם כושי אחד בשוודיה, כמה זמן? בין 10 מיליארד שוודים, כושי אחד. כמה זמן ייקח לחפש אותו? האם תעשה סריקה מלמעלה למטה, מימין לשמאל? מה? שבריר שנייה זוהה הקושי. למה? ההבדל בגלל הרקע גורם לזיהוי אוטומטי. אין זמן, אין אפילו אין שהות כלשהי כדי לחפש הקושי. חז"ל אומרים, צדקיה המלך נקרא קושי. למה? כיוון שכל הדור שלו היו רשעים, כל השרים שלו היו רשעים. ביקש בורא עולם בימיו של צדקיה המלך להחזיר עולם לתוהו ובוהו, והסתכל בצדקיה שהיה בבחינת קושי, שהיה שונה מכולם, והקדוש ברוך הוא ריחם על העולם, והחליט לחפר לעולם, ולסבול עדיין את העול שלו. אותו דבר גם כאן, שיגיון לדוד. חז"ל אומרים שדוד המלך עליו השלום, קרא לשאול המלך אויב, קרא לשאול, אומר, על דברי חוש בן ימיני, דוד המלך זלזל בשאול המלך, ואמר לקדוש ברוך הוא, מה האויב הזה רוצה ממני כבר? די, חודף אחריי בלי סוף, אני עושה לו כל מיני סימנים, כל מיני שיטות, אני מוכיח לו, אני קורע לו את כנף הבגד שלו, אני לוקח לו את צלוחית המים, כמו שידוע מהמדרש, שפעם שאול המלך עליו השלום ישן בשדה, ודוד רצה להוכיח לו עד כמה הוא לא רוצה את מיטתו, אז דוד המלך הולך באמצע הלילה בלט, ובוקע בתוך מחנה ישראל, מגיע עד למלך, סביב למלך יש שמירה של המרחב של המחנה, אחרי זה יש את החיילים של המחנה, אחרי זה יש את השרים של המלך, אחרי זה יש את שרי הצבא של המלך, אחרי זה יש את שומרי הראש של המלך, ובאמצע שוכב המלך, שמור מכל משמר. דוד המלך בוקע את כל המחסומים הללו, מגיע עד לשאול המלך, לוקח לו את הדבר הקרוב ביותר לראש שלו, צלוחית המים שלו, את החנית של המלך. אין אפשרות לומר שזה הגיע למלך בטעות, לדוד המלך בטעות. חייב להיות שמישהו ביקר פה ליד הראש של שאול. מה זה מוכיח? שאם רציתי, יחדתי גם להוריד לך את הראש. ואת זה דוד המלך עליו השלום עושה, ובשנייה שהוא מנסה לחזור אחורה, פתאום הרגל של אבנר בנר, אומרת הגמרא, אבנר בנר הסתובב, והלביש את הרגל שלו על דוד המלך, קבר את דוד המלך בחיים. חז"ל אומרים, נוח לו לאדם להזיז כותל בין 600 אמה. עדיף לבן אדם, יותר קל לבן אדם לדחוף קיר שהאורך שלו זה 600 אמה, ולא להזיז רגל אחת של אבנר בנר. אבנר בנר היה עוצמתו בלתי מתוארת. כשיואב בן צרויה נלחם מולו והורג אותו, אז הוא דוקר אותו, הוא כבר הרוג למעשה, הוא כבר ממש בשלבים האחורים של הגסיסה. חז"ל אומרים שאבנר תפס את יואב כצניפה, תפס אותו וכימת אותו, ועמד להרוג אותו ביד אחת, כמעט הרג את יואב, עד שיואב צעק לו, הלו, אתה כבר מת, אני יואב בן צרויה, אני שר צבא היחיד שנשאר לעם ישראל, צריך להרוג אותי כבן אדם, הבנו, אבל מי שר צבא לישראל? אבנר בנר עוזב אותו ומשאיר אותו בחיים. תראה מה זה. נקמה, אחי, מה זה? זה עכשיו בשעת חימום, אתה הרגת אותי! אתה עכשיו הרגת אותי, אני בא לי להרוג אותך, זה הדבר הטבעי ביותר שיכול לקרות. הוא אומר, אבל לא יהיה שר צבא לישראל. טוב, בסדר. אז הוא משחרר אותו. ויואב וזה, אבנר בנר שם את הרגל שלו על דוד. אין מצב, דוד המלך לא יכול לצאת משם. עכשיו הוא גם לא יכול להגיד לו, פרדו, אבנר, תזיז את הרגל, כיוון שאם אבנר יתעורר ויראה דוד המלך כאן, אז כנראה שהמצב של דוד לא יהיה מזהיר במיוחד. ולכן דוד המלך זועק להשם, והשם שולח לו צירעה, אחת משלושת הדברים שדוד המלך עליו השלום אמר לקדוש ברוך הוא שהוא לא מבין למה הקדוש ברוך הוא ברא בעולם. הקדוש ברוך הוא שולח צירעה, הצירעה עוקצת את אבנר בנר, ומתוך שינה כתוצאה מהעקיצה הוא מזיז את הרגל בחזרה, מסיט את הרגל, ודוד המלך עליו השלום בורח וצועק לשאול, שאול, שאול המלך, אבי, בוא תראה מה שיש לבעד פה, אני מחזיק את הצלוחית מים, אני מחזיק את החנית שלך, אני יכלתי להרוג אותך ולא רציתי. ואז שאול המלך בוכה מסכן ואומר לו, האם זה קולך בני דוד? האם זה אתה באמת? אני לא מבין איך אני רודף אחריך, השם מרחם עליי. באמת זה, אני לא מבין, אני סתם רודף אחריך. ודוד המלך מבקש משאול לשלוח אחד מהעבדים שלו, שיקח כמובן, זה חנית מכובדת של המלך. אני אין לי עניין לקחת את החנית של המלך. אין לי עניין לקחת את הצלוחית מים של המלך, אני רק רציתי להוכיע לך. ואז עובר נער, מקבל את הצלוחית ואת החנית, מחזיר אותם למלך, ומאז לכאורה היה אמור להפסיק כל המרדפים. אבל למחרת עוד פעם ממשיכים המרדפים לצערנו הרב. אז דוד המלך עומד במצב נואש, הוא אומר, כמה סימנים עוד אני אעשה לבן אדם הזה? הוא אויב אותי, הוא רודף אותי סתם! והקדוש ברוך הוא כועס עליו, ואומר לו, אתה ככה מזלזל בשאול? אתה לא יודע מה המעלה של שאול? חייך דוד, שאם אתה במקומו והיא במקומך, 1,000 כמוך אני דוחה מפניו. שאול המלך עליו השלום, מעלתו יותר גדולה ממעלה שלך. שאול המלך, אל תזלזל בו. כוח התתקון של שאול המלך, אתה דן אותו עכשיו, מסכן רוח רעה מבעטת אותו. אל תדון אותו עכשיו בשעה שלו. מסכן במצב שלו, אסור לך לדאוג. תראה כמה הקדוש ברוך הוא. אז דוד המלך מחבר שיר מזמור מיוחד, שכל המזמור הזה הוא מבקש מבורא עולם מחילה, שיגיון לדוד. הייתה לי טעות, הייתה לי שגגה, טעיתי שזלזלתי בשאול המלך עליו השלום. תראה כמה דוד היה מכבד את חמיו, זה חמיו סך הכל, שאול המלך עליו השלום. עוד יש לנו מזמור מעניין.
יש עוד משהו קצר, כתוב בדברי חוש בן ימיני. אז אנחנו יודעים שבנימין שנולד, אמא שלו, הוא נפטר, הוא נולד, ובשעת הלידה שלו, אמא שלו רחל נפטרה בלידה. כתוב שהסתיימה את חייה, אז היא קראה לו לפני, שאלת המילדת, מה? היא אמרה לו, וואלה, תרגיע, זה לך בן, הנה, יש לך עוד בן, תהיה מבסוטה, אולי ניתן לה, תראה שהיא מצב קשה, אולי ניתן לה עוד כוחות לחיות, יש לה, ניתן שמח, שיש לה בן. היא ראתה, המילדת, ראתה שיש לה בן, סתם, בגלל ברגע שהיא ראה שיש לה בן, כמו שהלידה קצת לא כך הגיונית, הלידה היא מהראש ולא מהרגליים, אם הלידה מהרגליים, אז זה לא פשוט, אבל נעזוב את זה. ואז היא נפטרה, והיא קראה לו בזה, היא קראה לו בן עוני. נכון? היא קראה לו בן עוני. ואביו קראה לו בנימין. הופך. אמא שלו קוראת לו, בקשה האחרונה של האמא, לפני מותה, שהילד של עונה, קוראה לו בן עוני. שכיב מרע, צבת שכיב מרע. בן עוני, מה אתה משנה את השם? שאלה, לא? זה כל כך בולט, כתוב בפסוק, כתוב. וזה, ותקרא לו בן עוני, ואביו קראה לו בנימין. תחליט, כאילו, תכבד. ובעצם הנקודה שהסיבה בעצם צריך להסביר את זה, שבעצם כמובן יעקב לא הלך נגד רחל, הוא רק פשוט רצה להסביר אותה. המילה עוני יכולה להתפרש בשני מובנים. לא אכלתי ועוני ממנו. לא אכלתי ועוני, מה זה ועוני? עונן, צער. הייתי בצער. מדובר על שאדם עושה ביום מעשרות, זה אומר שהוא לא אכל את המעשרות שהוא היה עונן. לא אכל קודשים שהוא היה, לא כמו זה, לא אכל קודשים שהוא היה עונן. בסדר? כי אסור לאכול קודשים שאתה עונן, אז זה אכלתי ועוני ממנו, בסדר? זה מצד אחד. עכשיו, עון עוד פירוש, מה זה עוד פירוש לעון? כוח, נכון? אז אמא שלו קראה לו בן עוני, אז מה כולם הסבירו בן עוני? מה כולם הסבירו? בן צערי, למה בן צערי? כי מתי זה קרה? מתי שהיה שכיב מרע. עכשיו יעקב, היא מכיר את רחל, יעקב ידע מה רחל, יעקב ידע שרחל אמרה להפך. ברוך השם, עכשיו יש לי בן, אחרי שאמרו לה יש לבן, אמרה, בן עוני, בן הכוח שלי. איזה יופי שיש לי בן, ושיש לי המשך, שיש לי המשך בכם. נכון שאולי אני אמות עכשיו, אבל מה זה משנה? אני בא לעולם את יוספת בנימין, שאלה אם אני חי או אני מתה, זה לא רלוונטי בכלל. אז לכן אבא שלו קרא לו בן ימין, שימין זה רק כוח, ימין, כדי להסביר את רחל. זאת אומרת, שאנשים לא יסבירו שרחל התכוונה, איך קוראים לך אכזבה, איך קוראים לך על הפנים, איך קוראים לך? אתה קורא לו בן עוני, בן צערי, זה, זה שם זה. והיא לא רק שזה שם זה, זה גם נורא מבאש, לא רק את בנימין, מבאש את רחל. אז לכן, יעקב תיקן, שכולם יבינו שהפרש התכוונה רחל, זה לא בן עוני, בן צערי, אלא בן עוני, בן כוחים, לכן הוא קרא לו בנימין. חזק וברוך, בשם הרב אלון.
רבותיי, פרק נוסף, חשוב מאוד, הוא פרק פי ד', התייחסנו אליו בדרשה הקודמת. פרק פי ד' הוא הפרק שאנחנו נוהגים לקרוא אותו בתפילת מנחה, הפותח את תפילת מנחה. יש פסוק מעניין מאוד, פסוק י' ב' אומר כך, כי שמש ומגן אדוני אלוהים, חן וכבוד ייתן אדוני, לא ימנע טוב להולכים בתמים. הקדוש ברוך הוא נמשל לשמש, כמובן נמשל לשמש זה ביזיון כלפי בורא עולם, זה כמו להגיד לאבא שהוא דומה לבן, אבל הרעיון הוא שאנחנו לא יכולים להכיר את בורא עולם, אלא דרך עולם המשלים. המשל שלנו להכיר את בורא עולם הוא דרך השמש. הקדוש ברוך הוא, כי שמש ומגן אדוני אלוהים. הקדוש ברוך הוא שמש ומגן. אם תרצו, אז שמש זה השם, מגן זה אלוהים. מידת החסד זה השמש שתמיד מקרינה אור. מידת הדין, אלוהים, היא המגן. היא החוסם את האור מלהגיע אלינו, כי יש שתי מידות לקדוש ברוך הוא, מידת השפע ומידת עצירת השפע, כי היכולת לנהל עולם היא רק על ידי שילוב בין השתיים. מצד אחד לתת שפע, מצד אחד לדעת איפה לא להעביר את השפע, ולא כמו אותו נהג מונית שאמרתי לכם, שהיה יוצא, יוצא זו מילה עדינה, כן, יוצא עם גויה, וכשהוא היה יוצא עם גויה, אז דיברתי איתו קצת ברחל ביתך הקטנה, אתה נכון, בפטמה ביתך לא קטנה, ואז הוא אמר לי, לא, יש לי חבר, הוא מבין בקבלה, הוא אמר לי שאני, על ידי שאני חי איתה, אני מעלה ניצוצות קדושה מהטומאה, מהגויים, אני מעלה ניצוצות. אמרתי לו, שמע, החבר שאתה צודק, הוא רק התבלבל בכיוון. אתה מעביר ניצוצות קדושה, אבל מהקדושה לתוך הטומאה, והשם ירחם מה שאתה עושה לעם ישראל עם זה, אז לא להתבלבל. לפעמים כל אלה המקובלים בגרוש. מה? הוא יגיב שהוא בתהליכי גיור של הבחורה. אבל לצערנו הרב יש בלבול מושגים פה, לדעת איפה, מה השפע הולך, מה השפע, כל הבלבולי שכל האלה. אז אדם צריך לדעת, כי שמש הוא מגן. יש שמש, אבל גם יש מגן. עוד רבותיי צריך לדעת, בורא עולם נמשל השמש, השמש מאירה תמיד. השמש מצד עצמה אף פעם לא מקהה את החום שלה ואת האור שהיא נותנת. אם יש מישהו שלא מקבל שמש, זה רק בגללו. זה רק בגלל שהוא הסב פניו מהשמש. כדור הארץ עם ארץ ישראל שנמצאת עליו, הסב פניו מהשמש, אז ארץ ישראל לא מקבלת שמש. וואי, השמש קבתה, השמש לא קבתה בכלל. השמש מהירה, ויש לכם בעיה, אתם הסתובבתם. כיוון שהסתובבתם, אין לכם אור. תסתובבו עוד הפעם, תקבלו עוד הפעם. הקדוש ברוך הוא משפיע שפע אדיר לבן אדם. יש בריכה שלמה, אומר הזוהר הקדוש של שפע, שנמצאת בשמיים מעל כל בן אדם, והיא הנקראת מזל. למה היא נקראת מזל? לא משון איזה מזל פוקס, אלא הכוונה משון נוזל. כי למעשה יש לך בריכה למעלה. בריכה, כל בן אדם מאז ניוטון יודע שיש כוח הכבידה, ברגע שאתה עוזב למעלה תפוח, הוא נופל למטה בלי שתתבלבל. הוא פשוט נופל למטה. יש בריכה למעלה, השפע מטבע הדברים אמור לזול למטה. יש רק דרך אחת לא לקבל את השפע, לסתום את הצינור. סתמת את הצינור, זה לא יגיע השפע. בורא עולם, איפה הברכה? איפה השפע? מה זה איפה השפע? אני הבאתי לך. אבל אני לא מקבל כלום. כן, אתה סתמת את הצינורות, אתה פשוט ניתקת את הקשר בינך לבין השפע שלך. אותו דבר גם כלפי השמש. השמש מאירה תמיד, אבל אנחנו קובעים האם אנחנו נקבל את השפע או לא נקבל את השפע, בהתאם להפניית הגב כלפי השמיים או לא. פירוש שלישי. פירוש שלישי, רבותיי. מגן זה אתה המגן. שמש תמיד מאירה, אבל אתה הוא המגן מפני אור השמש.
מגן השם אלוקים.
אז אמרנו, היחס של בורא עולם אלינו בשמיים הוא כיחס השמש והמגן. שהקדוש ברוך הוא נותן אור, שמש קבוע, ואתם יוצרים לו מסך, אתם מגנים. חבל, אם אתם לא תגוננו, אני אתן לכם כל הזמן אור, אני אתן לכם כל הזמן שפע. אז כביכול הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה אלינו, למה אתם, רק תציתו את ההגנה, אני נותן לכם אור, אני נותן לכם, וקדוש ברוך הוא יצר דבר מדהים, זה הסבר מדעי שמסבירים לזה, מה זה השמש ומגן, מסבירים שלמעשה הקדוש ברוך הוא נתן אור שמש, אור השמש הוא אור יפהפה, אור מבהיק, אור טוב, אור בריא, אבל אור השמש גם נושא בתוכו אור מזיק. הקדוש ברוך הוא ברא אור שמש, שמאיר לעולם, אבל נתן לנו אטמוספירה, שהאטמוספירה הזאת היא ההגנה, היא המסנן מפני אור השמש, כאשר הוא לא מונע מאור השמש הטוב להיכנס, אבל הוא מונע לעומת זאת לאור הלא טוב, לכל הקרני אולטרה והקרני אינפרה, כל אלה מה שהם עלולים להזיק לנו, כל הקרניים האלה מסתננות על ידי האטמוספירה, וזה השמש והמגן שברא הקדוש ברוך הוא. שמע, השמש היא מהירה, אבל אני גם מסנן אותה. ולכן כל המדענים שצועקים עכשיו, החור באוזון, מה החור באוזון? מי עשה את החור באוזון? האם בורא עולם? האם הבריאה הטבעית של בורא עולם? לא, אנחנו. אנחנו במעשים שלנו, תקרא לזה המעשים הרגילים, המעשים מה שאתה רוצה. אבל בסוף, על ידי מעשינו הרעים, אנחנו קלקנו את ההגנה של עצמנו. אומר בורא עולם, אני בראתי שמש, אני בראתי למגן. כמו שהקדוש ברוך הוא אומר, בראתי שמש ובראתי לנרתיק. רק לעתיד לבוא, בורא עולם יוציא חמה מנרתיקה שהוא המגן של השמש,
הוא ההגנה של השמש, כמו שכל אחד יודע מהספר מהפך, שזה לקוח מהרב, מדוקטור ניסים וידל, שהוא אסטרונום שכתב על זה ספר שלם, על צבא השמיים, זה השם של הספר גם, שני חלקים, מומלץ מאוד לקריאה, ושם הוא מסביר את ההבדלים שהיו אם לא היה מעטה לשמש, כי שמש הוא מגן אדוני אלוהים. אני בראתי את השמש, אבל אני גם בראתי לה מגן, שהמגן יגן, שהיא תיתן את העוצמה הנורמלית כלפיכם ולא תזיק לכם. אנא אל תשבשו את זה, לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא יסיר, וכדי להבין את העשרה הזאת, נצטרך לעבור למשל נוסף. המשל הנוסף אומר דבר כזה, אור השמש, אני רוצה להגדיר אותו, אני לא מצליח להגדיר את אור השמש, אני מנסה להגדיר אותו, אז אני עושה ניסויים, אני מדען, מדען חכם, אז אני לוקח חומר, חומר הראשון שלקחתי הוא החומר שנקרא שעבה. לקחתי את החומר שעבה, חומר של השעבה, קח נר, נר שעבה, תן מכה על הראש, זה יכאב לך מאוד. החומר קשה מאוד, זה כל אחד מסכים, כל אחד יודע. קח את החומר הזה, שים אותו בקו המשווה על הרצפה. מה יקרה לו כעבור דקות ספורות? ימאס. אז אני המדען, כותב מאמר של מחקר, והמאמר הזה מוכיח בצורה אמפירית לחלוטין, אור השמש, הגדרה, אור השמש, הופך מדבר קשה לדבר רך. הנה אנחנו זמנו לב שאור השמש מרכך, ודאי, נכון? אבל אני בתור מדען בכיר לא מסתפק בבדיקה הזאת, וממשיך את הבדיקה שלי למחרת. למחרת אני לוקח פרוסת לחם, כמו הפרוסות שהביאו לנו היום, טריות טריות, הגיעו מאנג'ל דרך ברמן תוך שנייה. ממש הוציאו אותם מהמאפייה, ממש כל מי שנגע בפרוסות לחם, רכות לחלוטין. בסדר? לקחת את הדבר הזה, שמת אותו בשמש. מה יקרה לו? קשה כמו עץ. אתה תקבל ממנו מכה, הוא יהיה יותר כואב מאשר זה לפניכם. אז אני מבטל את המאמר שכתבתי אתמול, ואני מתקן ואני מודיע בזאת רשמית שאור השמש הוא לא הופך מקשה לרך, ההפך, הוא הופך מרך לקשה. ומה האמת? שאור השמש עושה גם רך וגם קשה? לא. האמת היא שאור השמש מאיר כרגיל. מי שיגרום לאור השמש לבצע פעולה כזאת או כזאת, זה המרכיבים של החומר שקיבלו את אור השמש. בורא עולם מקרין אור שמש קבוע. אין חומרים שמרקחים וחומרים שמקשים, ועכשיו אתה תתערבה וזה תלוי בימים. לא, לא, לא. אור השמש זה אור השמש. הוא אור סתמי. כמו למשל לגבי הצבעים. כל הצבעים, יש עולם הפיגמנטים. אנחנו עכשיו מחזיקים בידינו שקית של טישו. השקית של טישו, בתוכה יש טישו. הטישו הזה באיזה צבע הוא? צבע לבן. האם מישהו עבר עם צבע טמבור עליו וצבע אותו בלבן? לא. החומר הזה שממנו הרכיבו את הטישו עשוי מחומר שקולט, הרי אור השמש ידוע, כל אחד היה פעם בגן של חדווה ועשה את הניסוי עם הפריזמה ועניינים שאור של השמש, זה גננת חדווה מתקשרת לקחת זכויות, ואז הפריזמה שוברת את אור השמש השקוף לכאורה הופך להיות קשת נפלאה ומפליאה שאנחנו לא יכולים אפילו לראות את כל הספקטרום שלה. כרגע אנחנו רק מודעים לשתי קצוות לא נראים, שהתחילו להיות נראים בעשרות שנה האחרונות, אבל מדענים היום טוענים שכמו שגילינו את האולטרה סגול ואת האינפרה אדום, יש מצב שיש עוד כל מיני שכבות, אבל אנחנו אפילו לא חולמים עליהם, אז אנחנו לא יודעים מה לחפש בכלל. גם הרי את האולטרה ואת האינפרה גילינו בטעות. אז בכל אופן, איך שלא יהיה, כל האור הזה של השמש השקוף, כולל בתוכו, כאילו במוח נדמיין, קרניים צבעוניות. עכשיו, יוקדות על הטישו הזה, אבל פשוט החומר הזה, החומר שממנו עשוי הטישו, בנוי בצורה הזאת שהמולקולות שלו לצורך העניין, בולעות את כל הצבעים, חוץ מצבע אחד שהן משמשות לו כמראה. זאת אומרת, החומר הזה ממנו עשוי הטישו, הוא כמו זכוכית שקופה לחלוטין לגבי כל הצבעים, אז הם פשוט חודרים אותו, חוץ מלגבי צבע אחד שיש זה משמש כמו מראה. אז פשוט אתה מראה, זה צבע לבן, איזה קטע. זה לא צבע לבן, כל הצבעים פה. אבל פשוט כל הצבעים עברו, והצבע הלבן נדחף, נדפק. הוא כמו מראה. אותו דבר הצבע החום הזה של העץ. הצבע הזה של החום של העץ, ספח אליו את כל הצבעים, והבליט. מה הוכחה לדבריי? הוכחה לדבריי, לקום ב-4 וחצי לפנות בוקר. זה מבצע בפני עצמו. דרך אגב, יותר קל להישאר עירים עד 4 וחצי מאשר לקום, אבל זה כבר לא נושא לדיון שלנו היום. אבל בכל אופן, לקום ב-4 וחצי בבוקר, ולקחת את הנטלה הוורודה שיש לך בחדר. מה הצבע של הנטלה? אין ורוד,
אין זכר לברון, אין קשר לברון. למה? כי מי שקובע את האור, מי שקובע את הצבע, זה למעשה האור. כשהאור יפגע בה, היא תאיר באור הברדרד שלה. אין לה צבע עצמי. לנטלה אין צבע עצמי. אין לה. סתם חומר. פשוט החומר הזה, אם אתה מקרין עליו אור, הוא יודע להחזיר אור ורוד. הזה יודע להחזיר אור כתום. הזה יודע להחזיר אור לבן. אומר הקדוש ברוך הוא, אני נותן שפע בעולם. משל למה הדבר דומה? גנן. גנן גידל דגן בגן. הלך הגנן הזה לגינה, והוא משפריץ מים לכל עבר. כל מקום שהוא הולך הוא משפריץ מים וזבל. מים וזבל, מים וזבל, מים וזבל. ככה נותן הבן אדם, טעק טעק הגנן שלנו, שתבח ותדר שמול העד, זה מה שהוא יודע לעשות. עכשיו, יש עדניות, עדניות, יש עדנית שבתוכה יש פרחים טובים, יש עצים נחמדים, פרחי נוי, כל מיני דברים שהם מועילים לתועלת האדם, אם ליופי, אם לריח, אם למאכל, כל מיני תענוגים שהאדם יכול להפיק מהם, תרופות. יש עדניות כאלה, מלאות בזרעים כאלה, ויש עדניות מלאים קוצים, ברקנים, השם ירחם, מה זה מלא. עכשיו, בא הגנן הזה ושופר לכל עבר. בא בן אדם השני ומגיש לו עדנית. מה יקרה? זה תלוי איזה עדנית תגיש לו. אם תגיש לו עדנית של דברים טובים, אז זה ישקע את העדנית הזאת ויצמחו דברים טובים. אבל אם תגיש לו את העדנית השנייה, יצמחו דברים רעים. האם זה בגלל הגנן? אין קשר לגנן. הגנן רק יודע לפזר מים וזבל. זה מה שיודע לפזר. זבל במובן החיובי של המילה כמובן. אז הקדוש ברוך הוא משפיע שפע על העולם. השאלה מה אתה עושה עם השפע הזה? דיברנו על זה בחינוך הבנים, מי שזוכר. לכל בן אדם יש ערוגה של קוצים וערוגה של חיטים. השאלה את מה הוא מכוון. השאלה לאן הוא מכוון. אדם שכל החיים שלו יתמיד לדבר עם הבן שלו לטובת הבן שלו על הצדדים השליליים שלו, אני באמת רוצה לדבר איתך על זה שאתה לא בסדר, אני באמת רוצה לדבר איתך על זה שאתה חושפן וגם קמצן וגם עצלן וגם אתה לא שומע בקולי וגם בקיצור, עכשיו אני רוצה לתקן אותך, תדע לך אתה למעשה עכשיו מה עושה? מתמקד בעדנית של החומר הלא טוב. מה שקורה שזה יקבל את השפע, כשזה יקבל את השפע הילד יצמח להיות יותר גרוע ממה שחשבת. לעומת זאת אם אתה תרבה ותשקיע באמת רק בצד החיובי, האמת אם היינו יכולים להיות מושלמים, אנחנו לא כאלה, הבעיה היא שלנו, לא בעיה של הילדים, אם היינו יכולים להיות רק מושלמים, היינו רק משקיעים את הגינה הטובה. אם היינו רק מצליחים להשקות את הגינה הטובה, היו פורחים לנו הילדים המקסימים ביותר שיש. הבעיה שגם אנחנו קצת קטני המנה, בכל אופן אני, ואז מה שיוצא, אנחנו משקיעים את הגינה הטובה, אבל מדי פעם, אבל שלא תשכח, כן, שיש לך גם קצת מידות רעות, אז כאילו, בקטנה אני אומר לך, שאתה תתעורר. ובקטנה הזאת השקטה קצת את הגרעין הלא טוב, ואז יוצא שהילד מגדל ומפתח את אותם נסיובים, את אותם תכונות לא שליליות. אומר הקדוש ברוך הוא כי שמש הוא מגן, אדוני אלוהים, תלמד מהשמש כלפיי, תלמד מהשמש...
אם אתה אומר לו את זה, הוא לא מפתח את זה?
מה?
אם אתה אומר לו את זה, הוא לא מפתח?
לא.
אמרת לו כי ראית משהו,
משהו מתפתח. על מה אנחנו מדברים עכשיו? מה הנושא שלנו היום? עכשיו, רגע. איפה משפיעים את השפע? יפה. עכשיו תשמע לי טוב, אל תחשוב על חמור, שמעת? אל תחשוב על חמור. עכשיו מה אתה חושב? למה? איך זה יכול להיות? אני אמרתי לך אל תחשוב על חמור. יפה, אתה לפני כן חשבת רק על השיעור. אמרתי לך אל תחשוב על חמור, בשנייה שאמרתי אל תחשוב על חמור, אתה חשבת לא על חמור. חשבת לא על חמור. חמור זוז, לך הצידה, הרב אמר שתלך, אבל אתה כל הזמן חושב על החמור. זה התכונות הרעות. תכונות הרעות כשאתה אומר להם לכו הצידה כמו השטן, אדם שראה. אדם שראה, דיברתי עם כמה אנשים שראו תמונות תעבה, והיום ברוך השם.
לא יותר חמור.
לא, לא יותר חמור, לא יותר חמור.
לא, אתה אומר לעד שור חמור, כי בכלל לא קשור, אבל הוא כבר בא אליך אחרי שהוא כבר.
אני הבאתי את הדוגמה, הבאתי את הדוגמה.
אחרי שהוא כבר, יש לו כבר חמור על הכתפיים. אתה אומר לעד שור, הוא חושב עכשיו על חמור.
אז אנחנו נצטרך לעשות את זה עוד רגע. אז עכשיו אמרנו, ניתן דוגמה יותר מעשית מהחמור. החמור זה רק היה כדי להבחין את זה. נעבור לדוגמה יותר מעשית. בן אדם ראה עד לפני 3 שנים תמונות תעבה, סרטים בצבעים מצבעים שונים, שלא נפרט את הצבעים כרגע. בסדר? וזה קשור לאולטרה וקשור לאינפרה, אבל זה עניין אחר. אבל בכל אופן, איך שלא יהיה, איך שלא יהיה, בן אדם גמר לראות את הסרטים לפני 3 שנים. היום, הבן אדם באמצע תפילת מנחה, אמצע קדיש, תתקבל, אמצע הזה, פתאום פס, קפץ לו איזה תמונה, שהוא לא יודע מאיפה קפצה לו התמונה הזאת. הוא לא הקפיץ אותה ודאי. הוא לא לחץ על שום לחצן כדי שיהיה. מאיפה היא באה? מאיפה היא באה? מהרקע של האחים, זה מה שיש לך את הזבל שגדל, גדל אצלך. מה אתה עושה איתה עכשיו? שתי שיטות להילחם. שיטה אחת, תתפוס אותה, ופשוט לזרוק אותה הצידה. האפשרות הזאת בדרך כלל לא מועילה משתי סיבות, א', התמונה היא וירטואלית, אי אפשר לתפוס אותה, ב', העיסוק בלתפוס את התמונה במוח, מעסיק את המוח בלהסתכל על התמונה. השיטה היחידה היא פשוט להתעלם מהתמונה ולברוח לתמונה יותר טובה. מה, אנחנו מתעלמים מהצד הרע? הרי דוד המלך לימד אותנו יסוד, והוא
וחטאתי נגדי תמיד. אז אני לא מבין, אז חטאתי נגדי תמיד, או להתעלם. מה החלטנו? החלטנו שיש מושג שנקרא מרמור ביהדות. מרמור כמו שוקולד מריר. שוקולד מריר... שוקולד מריר זה שוקולד טעים. הטעימות שלו היא המרירות שלו. האם בן אדם יגיד לך, לא רוצה שוקולד מריר, זה כל המהות של השוקולד, זה שוקולד מריר. זה נקרא מרירות ביהדות. מרירות זה דבר טוב. אדם צריך לעשות חשבון נפש, ולדעת ולהכיר את חסרונותיו הוא. אדם צריך לעשות חשבון נפש ולראות בדיוק מה הוא צריך לתקן. אבל אסור לו ליפול לייאוש, אסור לו ליפול לידי עצבות. המרירות והעצבות הם אחיות לא תאומות, וצריך לדעת שהמרירות היא אחות טובה, והעצבות היא אחות רעה. אז לכן כן צריך לחשוב על הדברים הרעים, אבל לשנייה, לעשות חשבון נפש, איפה אני נמצא, מה ראיתי, מה לא ראיתי, מה אני צריך להפסיק, לעשות ניתוח של המציאות, וקדימה לעבודה. בזמן העבודה, גמרנו, עכשיו יש עבודה. מה, אנחנו לא יכולים עכשיו כל הזמן להתעסק, וואי, אבל איך עשיתי את זה לקדוש ברוך הוא? איך נפלתי מי גרם על אביר העמיקתא? השם ברא אותי טהור ואני תימדתי לעצמי, וואי 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 וואי. עכשיו, הוואי וואי הזה, סתם מפיל את הבן אדם, אין לו שום מעלה, שום תוחלת, מה אתה מועיל לעצמך? אבל אם בן אדם בא ואומר, אני חטאתי א', ב', ג', קדימה, איך אני מתקן את זה? על ידי ה', ו', ז', הלאה חביבי, קדימה על הדרך, ואנחנו יוצאים לעבודה. זה מה שהקדוש ברוך הוא מלמד אותנו ביסוד הזה. כי שמש ומגן אדוני אלוהים, אני משפיע עליך שפע, תלוי איך אתה מתייחס לשפע הזה. לאיפה אתה מושך את השפע הזה? האם אתה מושך את השפע הזה לצד החיובי, לוקח את החיים ומנצל אותם להאדרת שמו יתברך, להגדלת כבוד השכינה, להצלת האנושות? שריך וטוב לך, אתה תזכה להרבה מעלות גדולות מאוד. ולכן אדם שהוא נקרא בבחינת צדיק, הוא מוגדר כשמש, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. אין חסימות, רק שפע. שפע אין סופי, ולכן אדם ששומר על הברית שלו, אחד שהוא מלמד מב צדיקים, גדולת השפע שעוברת דרכו היא פשוט אינסופית, הוא יכול לבצע כל מה שהוא רוצה בעולם. רק אותם אנשים יודעים איך לנתב את הכוח שלהם, ולא משתמשים בו כדי לעשות שטויות. ולכן, אליהו הנביא עליו השלום, שידע לחיות מתים, שואל את הגמרא, למה לא יחיית אבא שלו ואת אמא שלו? כי הוא לא, זה לא חייב יאללה, בואו קדימה, אני עכשיו שחק לסטנגה, יש לי כוח לחיות מתים, יאללה קדימה, אני נלך לחולון, לבית העלמין הכי גדול בארץ, ונחיה שם את כל המתים. לא שמע אחי, זה כוח אדיר שבו העולם מסר לך אותו, אתה משתמש בו במינון הנכון, לכן בו העולם מסר לאנשים האלה את הכוחות האלה. זה הלקח מהשמש, ומי ששומר על בריתו, מגיע לביטוי הזה של שמש, בחינת השמש, גם העבר הזה, נקרא שמש, אבל גם שמש. יש עניין וקשר בין הקשת לבין השמש, לבין אותו מקום, אומרת הגמרא, אדם שמסתכל יותר מדי בעריות, קשתו ננערת. מה זה קשתו? זה העבר שלו. אומרת הגמרא, הוא נקרא גם קשת. אנחנו רואים כל הזמן העולם של המושגים האלה נכנס בעניין הזה, אור השמש, אור הקשת, שהיא ההשתקפות של השמש, כל זה תלוי במידת היסוד. אז אנחנו נמצאים בתיקון השובבים, נמצאים בשמירת הפה, שעשינו היום תענית דיבור, שמירת הפה כמו שדיברנו בבוקר מכוונת כנגד ברית המאור, מי ששומר על הפה למעלה, שומר על הפה למטה, ולכן גדולי הצדיקים, בזמנים קשים שהיה להם להיכנס במצבים לא נעימים, או מול עריות, או מול גויים, ידוע ומפורסם שחלקם פתחו את המכנסיים והראו לחיות האלה את הברית קודש שלהם, והם ברחו ונסו על נפשם כי הם ראו שהרב שמר על ברית קודש שלו, ולפעמים את הלשון. ידוע ומפורסם רבי יוסף דיין, הצדיק הנסתר מירושלים, שהיה הולך לקברי צדיקים ומעורר על הגאולה, הוא היה דור פי זין לדוד המלך עליו השלום, שאנחנו עוסקים כרגע בכבודו, יש לו מגילת יוחסין, דור 87 לדוד המלך, בן אחרי בן עד אליו, והרב הזה, דרך אגב, מהמשפחה שלך? לא. בסדר? אתה פרסי והוא חלבי. בכל אופן, איך שלא יהיה, משפחת דיין החלבית ידועה שהיא מצאצאיו של דוד המלך. הכינוי דיין זה דינו לבוקר משפט, שדוד המלך עליו שלום היה שופט את ישראל, אז מזה הכינוי שלהם, משפחת דיין עד היום הזה. אז הרב הזה, פעם אחת הלך לקבר שמואל הנביא. מכל מי שהיה איתנו בקבר שמואל הנביא יודע, זה one way ticket. אתה נכנס, אין איפה לברוח. يعني זה המערה, זהו. יש רק דרך אחת יציאה, איך שנכנסת. הרב נכנס עם תלמידיו להתפלל בקבר שמואל הנביא כשהוא עדיין היה בשלטון של גויים, והגויים ראו שיהודים נכנסו, עשו עליהם עליהום, נכנסו לתוך המערה ברצותם לחסל את היהודים שנכנסו. הרב לא עשה כלום, פתח עליהם את הפה שלו והראה להם את הלשון שלו, ברחו כלא היו, נעלמו. למה? אי אפשר לעמוד בפני הקדושה הזאת. הרב שמע על הברית קודש שלו, הרב היה הולך בזמן השלטון הערבי למקומות הכי מסוכנים, שכם, חברון, היה הולך לקברי צדיקים ולא היה מפחד מאף אחד כיוון שהוא שמר על הברית שלו.
למרות שהרב היה לו חזות שאפשר להגיד עליה שהיא קצת נראית חזות ערבית, הכוונה הוא היה ספרדי, אז אפשר להגיד את זה, אבל הרב היה הולך קבוע עם החבר שלו, רבי יוסף וולטוך, שנראה כחסיד גמור, עם כובע של אשכנזים, פרק של אשכנזים, חליפה של אשכנזים, אין מה להתבלבל איתו. והרב השני היה מפחד, היה אומר לו, הרבנו, אנחנו הולכים במקום סכנה, איך אנחנו נלך במקום סכנה, התפל על קריבי צדיקים זה מעלה, אבל זה במקום סכנה, אמר לו הרב, חזיק בחגורה שלי, ולא תפחד. ככה הם היו הולכים, ולא היו מפחדים, נכנסים בין הגויים, אף פעם לא נגעו בהם לרעה, זה לא נס רבותיי. מי ששומר על הברית שלו, בורא עולם שומר עליו, כל האויבים נופלים לפניו, כולם עושים את רצונו, זה הכוח והמעלה של שומר הברית. אז אשרינו שזכינו שיש לנו את רבי יצחק אלפיה, שנתן לנו את התיקון הגדול והנשגב הזה, תיקון השובבים, תיקון של שמירת הפה, בעזרת השם יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, לשמור על הפה שלנו ולדעת מה לא לדבר, אבל גם לדעת מה כן לדבר. שנפתח את הפה בתורה, שנפתח את הפה בתפילה, שנוציא את המילים, נחתוך את המילים בפה כמו שצריך, שלא נבלע אותיות, כמו שאומר הרב יהודה צדקה, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, בורא מיני מזונות, וכן על זה הדרך. אדם צריך לדעת לחלק את הברכה, שיוציא מילה מילה בפה. זה הפה הקדוש של היהודי, בכוח הפה הזה נזכה בעזרת השם לגאולה הקרובה, במהרה בימינו, אמן ואמן.